שלום וברכה, מסכת קידושין דף נ"ב. אנחנו מתחילים בשורה 12 מלמעלה. ציטוט מהמשנה, מעשה בחמש נשים. אמר על כך רב, שמע מינה ממתניתין ארבע. יש להסיק ממשנתנו ארבע דינים, ונק יתרב בידי תלת. אבל רק לשלוש מהדינים היה אוחזן בידו לסדרן בסדר גרסתו, אבל הרביעית לא הייתה מוחזקת בידו לסדרה בגרסת הגמרה. ומפרט רב, שמע מינה, את הדין הראשון הנלמד ממשנתנו, שהמקדש בפירות שביעית מקודשת. ואנחנו לא אומרים שפירות שביעית לא נחשבות ממונו של אדם לעניין קידושין, אלא כיוון שהוא זכה בהן, זה נחשב ממונו לכל דבר. אינמי, או גם, שאל תאמר שמה שאמרה התורה לאוכלה, הכוונה רק לאוכלה ולא לדבר אחר. ושמע מינה את הדין השני ממשנתנו, שאם קידשה בגזל היא אינה מקודשת, ואפילו אם מדובר בגזל דידה. דהיינו שהוא גזל ממנה דבר והחזיר לה אותו בתורת קידושין. שלא אומרים שמזה שהיא קיבלה מידיו את הגזל, זה אומר שהיא מחלה לו על כך, ולכן היא מקודשת. ומבאר את הגמרא ממאי, מאיכן הדבר נלמד, מדקטני, מזה שכתוב במשנה, שלהם הייתה ושל שביעית הייתה. כך שהדגישה המשנה, טעמה, מדוע תפסו הקידושין בשאר הנשים הנחריות מתוך החמש, מפני דשביעית דהפקרו, שהרי הפירות היו פירות שביעית, ולכן זכה בהם המקדש מדין הפקר. מכאן תדייק. שהסיבה שהדגישה המשנה שלהם הייתה דשאר שני שבוע לא. שאם בשאר השנים מתוך שבוע, דהיינו מתוך מחזור השמיטה, שאז הפירות הם אינם הפקר, אלא שייכות להם, הוא היה מקדש אותן בהם, הרי הדין שהם לא היו מתקדשות. ושמע מן הדין שלישי, שאישה נעשית שליח לחברתה, ואפילו במקום שנעשית לצרה. ואומר רשי שהחידוש בדבר, שאף על פי שבכל עדות שהאישה קשרה לה אין הצרה נאמנת, שהרי הצרה רוצה לגרום רעה לצרתה, ובכל זאת את שליחותה היא יכולה לעשות, שהרי המשנה אומרת שעל ידי האישה שמקבלת עבור כולם את הקידושין, הנוכריות מקודשות, למרות שהן נעשות צרות זו לזו. ושואלת הגמרא, ואידך מהי, ההלכה הרביעית שאמר רב שניתן להסיק ממשנתנו, אבל הוא לא כלל אותה בכלל דבריו להלכה, מהי אותה הלכה? עונה הגמרא, זה קידושים שאין מסורים לביאה. ושואלת על כך הגמרא ונחשבה, מדוע רב לא כלל גם את ההלכה הזאת בידיו? עונה על כך הגמרא שזה משום דמספקלה לרב, אי בקידושין שאין מסורים להביאה ההלכה כאביי אי כרבה, שכל אחד מהם הסביר את המשנה לשיטתו. הוא מספר את הגמרא, כי סליק, כאשר עשה רב זרע עלייה לארץ ישראל, אמרה להשמעתה, הוא אמר את דברי רב שקידשה בגזל אינה מקודשת, כמי לפני דרבי יוחנן, ובתגובה אמר לרבי יוחנן, מי אמר רב אחי? האם רב אמר כך? ומבינה הגמרא בשלב הראשון שרבי יוחנן תמע על דברי רב משום שהוא לא סבר כמותו. ומקשה על כך הגמרא, והוא רבי יוחנן לא אמר כך? ואמר רבי יוחנן שאם אדם גזל ולא נתייאשו הבעלים מהגזלה, אז שניהם, גם הגזלן וגם הבעלים, אינם יכולים להקדיש את הגזלה, זה... הגזלן לא יכול להקדיש אותה לפי שאינו שלו, וזה הבעלים לא יכול להקדיש אותה לפי שאינו ברשותו. הרי שגם רבי יוחנן בעצמו מסכים שגזל לא נחשב לממונו של הגזלן. מבאר את הגמרא, הכי כאמר לי, כך אמר רבי יוחנן לרב זירה, מי אמר רב כפתי? האם רב סובר כמותי? ולא כפי שהבינה הגמרא את דבריו באהבה אמינה. מקשה הגמרא מאיתי וקושיה ממקור תנאי על דברי רב ורבי יוחנן, שאמרה הברייתא, אם קידשה בגזל, בחמס, וההבדל בין חמסן לגזלן, שגזלן לוקח חפץ מיד הבעלים ולא משלם לו, אבל חמסן נותן את סכום החפץ בעל כוחו של בעל החפץ. או שקידש אותה ובגנבה, או שחטף סלע מידה וקידשה, הדין שהיא מקודשת. וזה סותר את דברי רב ורבי יוחנן, שקידשה בגזל אינה מקודשת. מתרצת הגמרא, הטעם שם בברייתא מדובר בגזל דידה. בגזל שלה, שהגזלן גזל ממנה חפץ, וכיוון שהיא קיבלה אותו ממנו חזרה, זה מראה שהיא מחלה לו על כך, ולכן היא מקודשת לו. אבל רב ורבי יוחנן דיברו על גזל של אחרים, והיות שהיא לא יכולה למחול על כך, הרי זה לא כספו, וממילא היא אינה מקודשת. מקשה הגמרא על ההסבר הזה, המדקטני סייפה, אבל מכך שנאמר בסוף הברייתא, או שחטף סלע משלה, מכלל דרישה של הברייתא בגזל דאלמא עסקינן. ולא כפי שרצית לפרש שמדובר בגזל שהוא גזל ממנה. מתרצת הגמרא, פירוש שכמפרש. הגזל עליו מדובר בתחילת הברייתא, הוא הגזל שמדובר בסוף הברייתא, כי הברייתא פשוט מפרשת כיצד מדובר, שקידשה בגזל, בחמס ובגניבה, כיצד מדובר, כגון שחטף סלע מידה וקידשה בו. הפכנו דף ומקשה הגמרא שלא ייתכן להעמיד את הברייתא שמדובר בגזל דידה, שהרי, והמתניתין דגזל דידה, הרי במשנתנו כתוב שהכלכלת תאנים שלהם הייתה, ולכן דייק רב בעמוד הקודם, שאם זו לא הייתה שנת שביעית, הרי הוא מקדש אותם בגזל משלהם, וכאמר רב שהיא אינה מקודשת. מתרצת הגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין דיוקו של רב מהמשנה, לבין הסבר הברייתא לשיטתו של רב, הדשדיך. הברייתא שאמרה שאישה מקודשת בגזל שלה, מדובר שלפני שהיא התרצתה לקבל ממנו את הגזל, היה דו שיח מקדים, ובו הוא אמר לה שהוא מתכוון לקדש אותה, ואז כאשר היא קיבלה ממנו את הגזל שלה, תמורת הקידושין זה סימן שהיא מחלה לו על הגזל. מה שאין כן במשנה שלנו, מדובר שלא היה דו שיח מקדים לעניין קידושין, ולכן אמר רב, שאין בקבלתה את הגזל שלה ממנו חזרה, סימן שהיא הסכימה לקידושין. הוא מספר את הגמרא, היית את אותה אישה, דהה וכמש יקרה, שהייתה רוחצת את רגלה, במשחלה דמיה, בספל של מים. עתה הוא גברה, הגיע לשם אדם אחד, חטף זוזי מחברי ושד עלה. חטף זוזי מחברו, זרק אותם אליה, ואמר לה, מקדשת לי, הרי את מקודשת לי באלו. לאחר מכן, עתה הוא גברה, הגיע אותו אדם שזרק את הכסף לפני האישה, לקמי לפני דרבה, לשאול האם היא מקודשת לו בכך או לא. אמר לי רבה, לית דחש להד רבי שמעון, אין מי שחושש לדעתו של רבי שמעון, דאמר שסתם גזלה יאוש בעלים אבי. ולכן אין ספק שאותה אישה לא מקודשת לו. הוא מביא הגמרא סיפור נוסף. הוא אריסה, אותו אריס, שהיה חוכר שדה והיה מתחלק ביבול עם הבעלים. דקדיש במוזה דשמחי, שקידש אישה במלוא יד של בצלים. עתה לקמי, בא אותו אריס לפני דרבה, לשאול אותו האם האישה מקודשת בכך או לא. אמר לרבה, כיוון שלקחת את הבצלים לפני שנעשתה החלוקה בינך לבין בעל השדה, מה נחלך? מי מחל לך את חלקו של בעל הבית? ולכן קידשת אותה בבצלים שהיו שלחים לך ובבצלים שהיו גזל בידך, והיא הסכימה להתקדש לכל כמות הבצלים, והמקדש בגזל אינה מקודשת. הוא מסייג את הגמרא, והני מילי, והדין הזה שייך רק במוזה, במקרה שהאריס קידש בכמות של מלוא יד בצלים. אבל אם הוא קידש בקישה, שזה אגודה של בצלים, שדרך הירק להיות מתחלק באגודות, וכל האגודות הן שוות. במקרה כזה האישה מקודשת, מפני שמצי אמר לי, יכול האריס לומר לבעל השדה, אנא שק לקישה, שקילה עד קישה. אני לקחתי אגודה אחת של בצלים, תיקח אתה אגודה אחת, שהרי קישה כי קישה, כי כל האגודות שוות הן. ולכן האישה מקודשת, כי הוא קידש אותה בממון שלו. הוא מביא הגמרא סיפור נוסף. הוא סריסאיה, אותו אדם שהיה עושה שחר מתמרים של בעל הבית, ובתמורה הוא היה מקבל בשכרו חצי מהשחר. דקדיש בפרומה דשיחרה, והוא קידש אישה בתמרים לאחר שהוציא מהם את המשקה. את אמרה דשיחרה, בא בעל הבית, אשכחי, ומצא אותו שהוא קידש את האישה באותה פרומה דשיחרה. אמר לבעל הבית, אמי לא תיטיב מאי חריפה, מדוע שלא תיתן לאישה מהתמרים הטובים יותר, שלא נתנו בהם מים כל כך הרבה פעמים, ויש בהם עדיין לחלוכית לתת עוד טעם במים אחרים. לאחר מכן, עתה לקמי, באו סריסאיה לפני דרבה, לשאול אותו האם האישה מקודשת לו. אמר לו רבה, לא אמרו שהמשפט כלח אצל יפות, שאומר בעל הבית שיועיל למי שנטל את של בעל הבית שלו ברשות, כי זה מגלה שדעתו של בעל הבית נוחה מהדבר, אלא לעניין תרומה בלבד, דטניה, שכך שנינו בברייתא. כיצד, באיזה מקרה אמרו חכמים, שהתורם שלו מדעת של בעל הבית תרומתו תרומה, הרי שירד לתוך שדה חברו, וליקט ותרם שלא ברשות. אם הוא חושש משום גזל, אין תרומתו תרומה. ואם לאו, שהוא לא חושש משום גזל, אז תרומתו תרומה. ומניין היה יודע, אם חושש משום גזל אם לאו, דהיינו, האם מקפיד עליו בעל הבית על מה שהוא עשה, ודומה לו שגזלה, הרי שבא בעל הבית ומצאו, ואמר לו את המשפט הבא, כלח אצל יפות. אז זה תלוי, אם נמצאו אכן יפות מהם תרומתו תרומה, כי המציאות מראה שבעל הבית התכוון לדבריו ברצינות. ואם לאו שלא נמצאו יפות מהם, אז אין תרומתו תרומה. שהרי מציאות מוכיחה שבעל הבית כועס עליו ובעצם אומר לו, אם היית מוצא עוד יפות מאלו, ודאי שגם אותם היית גוזל. ואם היו הבעלים מלקטים ומוסיפים, אז בין כך ובין כך תרומתו תרומה. בין אם יש יפות מהן, בין אם אין יפות מהן. עד לכאן לשון הברייתא, אבל כל זה אומר רבא רק לעניין תרומה. אבל אחא, כאן במקרה שאמר לו בעל הבית, מדוע לא נתת לה מהתמרים הטובים יותר, אין בדבריו הסכמה, אלא משום כיסוף ההוא דעבד. הוא אמר את הדברים רק כדי שהמקדש לא יתבייש, אבל למפרע לא היה נוח לו בדבר, ולכן ואינה מקודשת. ואומרת המשנה, כהן המקדש בחלקו שחלק עם אחיו הכהנים, בין אם מדובר על חלקו מקודשי קודשים, בין אם מדובר על חלקו מקודשים קלים, הדין שהיא אינה מקודשת. ואם הוא קידש אישה במעשר שני, בין שוגג בין מזיד לא קידש, אלו דברי רבי מאיר, שסובר שמעשר שני ממון גבוה הוא. והיתר לכהן זה לאכול ממעשר שני ולא להשתמש בו לצרכים אחרים. רבי יהודה חולק ואומר, שאם הכהן קידש אישה בשוגג ממעות מעשר שני, הדין שהוא לא קידש, אבל אם הוא עשה את זה במזיד, הוא כן קידש. מפני שרבי יהודה סובר שמעשר שני ממון אדיוט הוא. והגמרא תסביר את החילוק בדברי רבי יהודה בין שוגג לבין מזיד בהמשך. וכהן שקידש אישה הוא בהקדש, דהיינו בדברים שהוקדשו לבדק הבית, אם הוא עשה את זה במזיד, קידש את האישה, ובשוגג הוא לא קידש אותה. אלו דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק עליו ואומר להפך, בשוגג הוא קידש את האישה, ובמזיד הוא לא קידש אותה. ושואלת הגמרא, נעים המתניתי, נעים נאמר שמשנתנו דלא כרבי יוסי הגלילי, דתניה. ושואלת הגמרא, על סמך דברי משנתנו שכהן המקדש בקודשים קלים אינה מקודשת, נעים המתניתין, אז האם נאמר שמשנתנו דלא כרבי יוסי הגלילי, דתניה, שכך שנינו בברייתא. על הפסוק נקרא בפנים, נפש כי תחתה ומעלה מעל בדוני וכיחש בעמיתו בפיקדון או ביצומת יד או בגזל או אשק את עמיתו. והפסוק מדבר על מי שנשבע לשקר לגבי פיקדון, ומהמילים וכיחש בעמיתו לומדים שאין נשבעים על ההקדשות. שאם אדם נשבע לשקר על פיקדון של קודש, ואחר כך הודה בדבר, הוא אינו מביא קורבן השם על שבועת הפיקדון. ואמרה הברייתא שמהמילים ומעלה מעל בשם, לומדים לרבות, שאם אדם כיחש שבועה לגבי פיקדון שהוא קודשים קלים, הוא כן מתחייב עליהם קורבן שבועה, מפני שהן ממונו. אלו דברי רבי יוסי הגלילי. וזה לכאורה עומד בסתירה לדברי המשנה. מתרצת הגמרא, אפילו תימא, ניתן אפילו לומר שמשנתנו כרבי יוסי הגלילי, מפני שכיקה אמר רבי יוסי הגלילי, שקודשים כללים נחשבים לממונו, זה רק מחיים, כאשר בהמת הקודשים הקלים נמצאת בחיים, אבל לאחר שחיטה, זה לא נחשב ממונו. מה היא תמה? ומה תמה חלוקה בין מחיים לאחר שחיטה? מפני שכיקה זכו משולחן גבוה כזכו, שכאשר הכהנים זוכים בחזה ושוק, ובמקביל הבעלים זוכים בבשר של הקורבן, הזכייה הזו היא משולחנו של גבוה. דהיינו מהשולחן של ריבונו של עולם, שלאחר השחיטה הקורבן כולו שייך לריבונו של עולם, ולאחר הקרבת אמורים וזריקת הדם, רק אז מותר הבשר לאכילת הכהנים והבעלים. והמשנה שלנו שאמרה, המקדש בחלקו בקודשים קלים אינה מקודשת, מדברת על קודשים קלים לאחר שחיטת הקורבן. ומביאה הגמרא סייעת על ההסבר הזה, די קנה מדקטני, ניתן גם לדייק כך מלשון המשנה, המקדש בחלקו בין קודשי קודשים ובין קודשים קלים לא קידש. הוא מסביר רשי שהלשון המקדש בחלקו משמע לאחר שחלקום, שאם לא כן הייתה המשנה אומרת המקדש בקודשים קלים, בלי לומר בהתחלה המקדש בחלקו. שמע מינה, כך שמכאן ניתן להסיק שהמשנה דיברה דווקא על קודשים קלים לאחר שחיטה, ולכן המשנה מסתדרת גם לשיטתו של רבי יוסי הגלילי. וממשיכה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, שלאחר פטירתו של רבי מאיר, אמר להם רבי יהודה לתלמידיו, אל ייכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שקנטרנים הם, שכל מטרתם להקנית אותנו, ולא ללמוד תורה הם באים, אלא לקפחני בהלכות הם באים. מסביר רשי לקצץ רגלינו בהלכות, להודיע שהם חריפים ואין מי שעומד כנגדם. ולמרות ההנחיה של רבי יהודה, דחק סומכוס ונכנס, אמר להם, כך שנה לי רבי מאיר, המקדש בחלקו בין קודשי קודשים ובין קודשים קלים, לא קידש. בעקבות דברים אלו, כעס רבי יהודה עליהם, אמר להם, לא כך אמרתי לכם, אל ייכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שקנטרנים מהם ולא ללמוד תורה הם באים, אלא לקפחני בהלכות הם באים. שהרי וכי אישה בעזרה מניין. ולכן מה שאמר סומכוס בשם רבי מאיר, שהמקדש בחלקו בקודשי קודשי לא קידש, זה רק שאלה קנטרנית, שהרי לא שאלה למעשה, שהרי אם יוציאו את קודשי הקודשים חוץ לעזרה, אפילו לעזרת נשים, הם נפסלים בכך, ונשים הרי אין נכנסות לעזרת ישראל, כפי ששנינו במסכת כלים. אז אם לא ניתן להוציא את קודשי הקודשים מעזרת הכהנים ועזרת ישראל לעזרת הנשים, ואישה לא יכולה להיכנס לעזרת ישראל, אז בהכרח שדברי סומכוס לא נשאלו כהלכה למעשה, אלא רק כדי לקנטר אותנו. אמר בתגובה לדברים רבי יוסי, אז יאמרו, מאיר שכב, דהיינו רבי מאיר נפטר, יהודה כעס, ויוסי שתק, אז דברי תורה, מה תהיה עליה? ולכן אמר רבי יוסי, בניגוד לדברי רבי יהודה, וכי אין אדם עשוי לקבל קידושים לביתו, הקטנה או הנערה, בעזרה או אפשרות שנייה, ואין אישה עשויה לעשות לשליח לקבל קידושיה בעזרה, ועוד אפשרות שלישית, דחקה אישה ונכנסה לתוך עזרת ישראל, ושם היא קיבלה קידושיה. אז אם כך נשאלת השאלה, מה יהיה הדין במקרים האלה? הוא מסביר הפני יהושע במקום, נראה דוודאי רבי יהודה ידע שפיר את התשובות של רבי יוסי. ואפילו אחי הוא הקפיד על סומכוס, כיוון שסומכוס דחק ונכנס בלא רשות. אז היה סובר רבי יהודה שהוא צריך סומכוס לשאול את דבריו הלכה למעשה, וכל שכן שזה היום תחילת מעשיו, לא היה לו להישאל דבר שאינו מצוי כלל, אפילו לכשיבנה בית המקדש. ועוד יש לומר, דמסתום היה רבי יהודה עוסק בדינים אחרים, ובא סומכוס ונכנס ושאל לו, והוא צריך רבי יהודה להפסיק את לימודו. וכיוון שהוא שאל על דבר שאינו מצוי, אז שפיר הקפיד עליו רבי יהודה. ואומרת הגמרא, תניא שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר שבמקרה כזה היא מקודשת, ורבי יוסי אומר שהיא אינה מקודשת. ואמר על כך רבי יוחנן, ששניהם, גם רבי יהודה וגם רבי יוסי, מקרא אחד דרשו. שנאמר, זה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש, כל קורבנם, לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל אשמם, אשר ישיבו לי קודש קדשים לך הוא ולבניך. ומלשון הפסוק, וזה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש, רבי יהודה סבר שזה בא ללמד שזה לך ולכל צרכיך, כך שאפילו מותר לכהן לקדש בו אישה, ורבי יוסי סבר שהמילה כאש באה ללמד שחלקו של אהרון הושווה לחלקו של מזבח. מה בשר הקורבן שנמצא באש הוא אך ורק לאכילה של המזבח, אף הוא חלקו של הכהן נמי לאכילה, גם הוא רק לאכילה ולא לדבר אחר, וממילא הוא לא יכול לקדש איתו. עד לכאן דף נון ב'.